חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, אנשי המחר. האורח שלי היום מרצה לתארים מתקדמים באוניברסיטת בר אילן וראש החטיבה לניהול משאבי אנוש באקדמית גליל מערבי. כתב ופרסם 6 ספרים, ביניהם כמה רבי מחר, שותף בכיר בקבוצת לדעת, מגיש את הפודקאסט של אנשי המחר, ופודקאסט נוסף בהתהוות שנקרא עולם חדש מופלא. הוא נשוי באושר לשירי ואב לחמישה, מתאמן כבר לאורך 20 שנה באומנויות לחימה, תיילן שטח מיומן, דוקטור עוז גוטרמן, מה העניינים?
חיים יפים, שלומך.
איזה אינטרו ארוך זה היה, זה כאילו זה מרשים, זה מרשים מאוד, אני חייבת להגיד. פרופו טיול השטח, קודם כל זה מאוד משמח שהצלחתי להביא אותך לאולפן בעונת הטיולים, מה שנקרא, so called. אתה אפילו אמרת לי עכשיו שאתם בדיוק חזרתם מהשטח, מטיול, ואני מהאולפן נוסעת הביתה, לעבור למדי בית, ומכאן יוצאים לטיול טיול לאין חרדלית.
די, איזה כיף.
זה המסלול, זה המסלול היום.
מקסים, אז אתם עושים כאילו טיולים יומיים כאלה, נקירות לטבע?
כן, כן, טיולים יומיים, עדיין לא ברמה של טיולי שטח.
אין חרדלית מקום ממש יפה.
כן, לא הייתי. זה היום אני, היום אני אתוודא על המקום הזה.
יש לך בני 10, אז תני להם לטפס.
כן.
מדורים אומרים, זה מסוכן, זה זה, שחררו.
לא, לא, אני כאילו...
זה לעשות תנועה לשחרור הילדים.
ממש, ממש.
תנו להם לשחק בבוץ, תנו להם לאכול חול, תנו להם לטפס על עצים.
ממש, להתגלגל בחול, בטיול האחרון שלנו, שזה היה במדבר. אנחנו, כאילו חלק מהקטע של הטיול, זה היה לטפס על הרים, הרי חול, זה היה באזור הערבה. פשוט הם מתגלגלו, טיפסנו על הרים והם התגלגלו למטה.
והם התגלגלו למטה, אנחנו קוראים לזה מגלצ'ת טבע, זה הכי שווה בעולם.
הכי שווה, באמת.
אבל רגע, גיל, התגלגלת איתם?
לא, פחות. איכשהו ידעתי שהשאלה הזאת תעלה.
לא, תני להם, תני להם לגרור אותך. זה חלק מהכיף, חלק הדבר הכי כיפי בילדים, זה שהם מדרדרים אותנו לכל מיני שטויות, כאילו וכאלה, זה הכי כיף שיש.
אבל הייתי בכל מיני סיטואציות מאוד לא תואמות, לא יודעת, גיל, גובה.
איזה כיף, טוב מאוד. אני דוד אומר להורים, התשובה היא כן.
כן.
אבא אפשר כן. אמא אפשר כן. כאילו, תזרמו.
אנשי הכן, זה גם...
רק עושה לנו טוב.
חד משמעית, אני איתך. אז מה זה בעצם קהילת אנשי המחר? מה זה אומר?
תראה, נגיד ככה, אנחנו חיים בעולם שבו קצב השינוי הוא מטורף. Okay, באמת, אנחנו חווים שינויים בקצב שלא היה מעולם. יש דוח של הפורום הכלכלי העולמי שיצא ב-2019, שמדבר על שינויים, מה הולך לקרות ב-20-30 שנה הקרובות. חלק מהדברים שהם דיברו עליהם בטווח של 30 שנה, קרו תוך שנתיים, שלוש בזמן משבר הקורונה. אנשים מרגישים את זה. כן, אנשים מרגישים את זה, חברות מרגישות את זה, חברות הן מבינות שהם לא השתנו, הם לא עמדו בקצב של השינוי, הם לא יחזיקו מעמד. אולי הדבר שמראה את זה הכי טוב, זה הנושא של זמן מחצית החיים של הידע. מה זה זמן מחצית החיים של הידע? תוך כמה זמן, חצי ממה שאת יודעת, הופך ללא רלוונטי.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו, אם לוקחת ידע של ילדים שלך לומדים בבית ספר, ילדים שלך שלומדים בבית ספר.
שזה כל... זה כבר עניין של שכחה, זה כבר לא זמן של משהו שהוא כן. לא צריך אותו, נראה לי.
נכון, אבל אני שואל את השאלה, תוך כמה זמן הידע הזה הופך, חצי ממנו, הופך ללא רלוונטי. וזה הרבה זמן, 20 שנה. אוקיי. למה? כי זה בסיס, בסיס של מתמטיקה, בסיס של ספרות, של תנ"ך, כל מיני דברים כאלה. את לוקחת עכשיו מהנדסת שהיא יצאה מהטכניון היום בבוקר. סיימה את הטכניון. 4 שנים מהיום, חצי מה שהיא למדה לא רלוונטי. עכשיו שומעים את זה, חבר'ה שעובדים ב-ITEC או מערכות מידע או בכל מיני תהליכים אחרים, יגידו לי, תגיד, על מה אתה מדבר 4 שנים? שנתיים, אני לא מעודכן, זהו, אני לא רלוונטי לשטח, על מה אתה מדבר?
זה כאילו מתייחס יותר, נגיד, למי שעכשיו מסיים לימודים של מהנדס תוכנה וכאלה, זה אפילו פחות.
כן, כשאנחנו מדברים על הכי, אגב, הכי מהיר זה IT. Okay. IT, הזמן מחצית החיים של, זה שנתיים. זה מטורף לגמרי כבר, ובקצב המהיר הזה, יש כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה כלים הכי טובים, שיוצאים כל הזמן, ואתה אומר לעצמך, צריך להנגיש אותם, צריך להנגיש, הבעיה שאנשים, אתה יודע, חשופים למדיה חברתית, מדיה חברתית היא גם יכולה להיות דבר נפלא בשביל לייצר דיכאון,
יכול להיות דבר נפלא בשביל לייצר.
כן, אבל יכול להיות גם דבר נפלא בשביל לייצר את הכלים הכי חדשניים, ולתת לי בוסט להתקדם ולהתפתח. רצינו ליצור מצב כזה, החלטנו לייצר קבוצה שאין בה פרסומות. אפילו כשאנחנו עושים דברים, אנחנו לא מעלים את זה. זה עניין החלטה ערכית. אין כזה דבר, גם לא באופן סמוי שמישהו ישלם ואנחנו נפרגן לו על פוסט, כלום. החלטנו שזה יהיה ממש נקי, ואנחנו כל הזמן מעלים שם את המחקרים הכי עדכניים, את הכלים הכי חדשים. הקבוצה נקראת אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, וזאת בעצם המטרה שלנו. כל הזמן, אני כל הזמן עושה סקירות ספרות לצורך קורסים וקורסים באקדמיה, ואז אני לוקח את הדברים שנראים לי הכי פרקטיים, הכי רלוונטיים, מעלה אותם שם.
אז זה מביא לשאלה הבאה, אז מי בעצם הקהל שלכם? זה נשמע לי כמו כולם בעצם.
אני אגיד כך. קהל שם זה אנשים מגניבים להלאה. לפעמים הרבה יותר מעניין לקרוא את התגובות, מאשר לקרוא את הפוסט עצמו עם המחקר החדש, או עם הכלי הטכני החדש, שמאוד מאוד מעניין לראות. בדרך כלל החתך הוא חבר'ה שהם יותר משכילים, אנשים שעוסקים בהתפתחות, שרוצים להתפתח, שרוצים לצמוח, שרוצים להתקדם בתחומים שונים בחיים. זהו, זה פחות או יותר התיאור של הקבוצה.
אוקיי. Okay. מדהים. אז סיפרת לי על הפודקאסט החדש שלך, עולם חדש מופלא, שזה משהו חדש, והוא הולך לעסוק במפתחות להצלחה במציאות משתנה, שזה באמת משהו שאני ממש אשמח שנדבר עליו, כי הרי יש לזה חיבור לכל התחומים בחיים שלנו. אתה רוצה לדבר?
כן, אני אגיד דבר פשוט, אני אגיד, תראו, אחד הדברים הכי מעניינים זה לשאול את השאלה הזאת של מי בתקופה הזאת מתקדם ומתפתח. של חלק מהאנשים זה סיכון מטורף. הרציתי בכנס של סוכני נסיעות.
עכשיו, זה היה... זה גם, כאילו, זה מדהים, זה מקצוע שהולך ונעלם בעצם.
זהו, זה היה לפני 5 שנים, ואמרתי להם, תקשיבו, המקצוע שלכם בסיכון גבוה. ואומר לי, המנכ״ל של האיגוד, אומר לי, תקשיב, על מה אתה מדבר? תמיד יצטרכו אותנו. עכשיו, אז שהוא אמר לי את זה, 90% מהם נעלמו מהשטח. אוקיי, עכשיו, אותו דבר אנשים כאן, יש אנשים ששומעים אותי, בסדר, לי יש קביעות אצל הממשלה. לא יקרה לי כלום. גם רשות השידור אמרו את זה. אני אגיד שעבור אחרים, זו התקופה הכי מדהימה שיש. הזדמנויות אינסופיות. תסתכלי, אנחנו יושבים עכשיו ברדיו חברתי. איזה כיף. איזה הזדמנות של אנשים שהיה את המיליה הקטן הזה, שמותר לו לדבר ולשדר לאנשים, וכל השאר לא, פתאום יש לנו פודקאסטים ודברים מדהימים. איזה עולם מדהים.
נכון, איזו הזדמנות ובמה לאנשים להגיד את מה שהם חושבים, רוצים, מתמחים בו, חולמים עליו.
ויפה, וזה בדיוק העולם הזה החדש שנוצר, ואתה שואל את עצמך בעולם הזה מי האנשים שמצליחים להתפתח, לצמוח, להגיע להישגים. אני אוהב בהקשר הזה, אם את מרשה לצאת דוגמה. ברשותך, אני אורח אצלך בבית.
רצוי.
אני אתן דוגמה שאני מאוד אוהב של ג'יימס ויליאם סידיס, שאני מאוד מרבה להתייחס אליה. ג'יימס ויליאם סידיס, כמו ילדים שלך, כמו ילדים שלי, היה גאון של אמא ואבא, אבל לא בגלל שהוא קשר מדעים את השרוכים של הנעליים, אלא בגלל שהוא בגיל בסך הכל 1.5 שנה קרא שוטף את הניו יורק טיימס.
אוקיי.
עכשיו, ילד בן 1.5 שנה זה מטורף לחלוטין. בסדר? יש לי ילדים שהם מצוינים באנגלית, רובם לא קוראים היום כבני 10 את הניו יורק טיימס, אבל פה הוא רק מתחיל, כי בגיל 8 הוא כבר קורא וכותב שוטף ברמת שפתם ב8 שפות.
וואו.
אחת מהן שפה שהוא המציא בעצמו, הוא המציא בעצמו שפה שלמה, צר מילים, דקדוק, הכל. בגיל 9 הוא נוסע להתקבל לאוניברסיטת הרווארד, לא למכללת חולון, או לא למכללת רמת גן, או משהו. אוניברסיטת הרווארד, אחד הטובים שיש, הוא מגיע ראשון מכל המועמדים, ולא מקבלים אותו. וזה הגיוני. גם מסלולים שאני אחראי עליהם היום באקדמיה, לא הייתי מקבל ילד בן 9, לא משנה כמה הוא אינטליגנט. בגיל 10 הוא שוב מנסה. שוב, לא מתקבל למרות שהוא ראשון. בגיל 11 הוא מבין שלא יקבלו אותו, הולך לסגל של המחלקה למתמטיקה של הרווארד, ונושא בפני מרצאה. ואם את אומרת לעצמך, על מה מדבר ילד בן 11? אז נושא ההרצאה שלו, מכניקה של גופים ארבעה ממדיים. אז זה הוא מדבר בגיל 11, והוא מתקבל. לוקח לו 4 שנים לסיים תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט, להפוך בגיל 15 לדוקטור סידיס. וכשאנחנו רוצים לבדוק IQ, משתמשים, זה הסולם הבסיסי של IQ, שבו אנחנו משתמשים למדוד לפחות יכולות חשיבתיות. ממוצע זה 100. אם הילדים שלך בכיתת מחוננים, אז הם 20, אם הוגדרו כגאונים, 130, אם אלברט איינשטיין זה 160, ג'יימס וויליאם סידיס זה 250. וזאת המדידה הכי גבוהה אי פעם.
הוא פוצץ
את הסקאלה. כן, אגב, זה מבחנים מיוחדים שאנחנו משתמשים בהם. עכשיו, ג'יימס וויליאם סידיס, מבינים שהוא הגאון, שהוא העתיד של המתמטיקה. אבל זה טעות. כי הסוף שלו רע מאוד. מעיפים אותו מהרווארד, מעיפים אותו עוד מקומות שהוא מגיע אליהם. הוא הופך להיות פועל רכבת פשוט, יותר נכון פועל רכבת צנו. הוא מת קצת אחרי גיל 40, חסר פרוטה לחלוטין, הוא מת כי לא היה לו כסף לתרופות שהוא היה צריך. לא הוציא שום מאמר משמעותי, שום ספר משמעותי, כלום. למה אני כך אוהב לתת את הדוגמה הזאת? כי היא מחישה משהו שאין עכשיו אדם אחד ששומע אותנו ולא מכיר אותו. וזה הפער. הפער בין פוטנציאל שאין גבוה מזה, לבין מימוש שאין נמוך מזה. אבל מי מאיתנו לא מכיר את זה? מי מאיתנו לא מכיר אנשים מדהימים, שאתה אומר, הם לא מתפתחים, לא מגיעים לדברים. מי מאיתנו לא מכיר דוגמאות הפוכות. ועכשיו מעניין לקחת ולעשות מחקר אורך, ולבדוק איזה אנשים מגיעים לדברים שהם שואפים אליהם. כי כשאני רוצה לבדוק הצלחה, אז צריך להיות יחסית למה שאת רוצה, מה שאני רוצה, את יודעת, זה לא, מה שבשבילך הצלחה, בשבילי לא חייב להיות הצלחה.
לא, לגמרי, וזה הכל יחסי וסובייקטיבי, זה כאילו, זה כמו שאומרים למישהו, אתה יכול להצליח יותר, יותר ממה?
כן, גם, אל תגיד לי ממה להצליח, בשבילי לשבת לראות נטפליק, זה הצלחה מדהימה.
מטורפת.
אוקיי, אגב, לא בדיוק נכון, לרוב אנשים לשבת כל היום לראות נטפליק, זה שוב מרשם מדהים לדיכאון, תענוג.
לא יודעת על מה אתה דבר, בשבילי להגיע לשעה 10 בלילה ולהצליח לראות נטפליק, זאת הצלחה מסחררת.
מה אתם רואים בנטפליקס?
וואי, זה תמיד כל מיני דברים במקביל. אני התחלתי לראות את הסדרה על הרוצח הסדרתי, שכחתי את השם שלה.
לא רואה, אני לא רואה. זה עושה לי רע, אני לוקח את זה ללב, ואז זה הופריע לי לישון בלילה.
לא, זהו, אז אני ראיתי שני פרקים ראשונים והפסקתי, חוץ שאני אמשיך את זה מתישהו, אבל זה באמת קשוח מאוד. הסדרה האחרונה שראיתי זה אפטר לייף.
הייתי בטוח שאתה הולך להגיד, ריק ומורטי, כולם רואים ריק ומורטי, זה כמו שכולם רואים.
לא, אפטר לייף זה סדרה מדהימה.
וואלה,
כן.
וואלה, ממליץ לך על סרט של מלכי המטל.
מלכי המטל?
כן, סרט נוער כזה, עדין, 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 דמויות רגישות, וואו, כאילו,
אבל
מקסים.
אבל אם זה מדע בדיוני, אני לא...
לא, 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 ממש לא, ממש לא, הוא סרט חמוד, זה כאילו סרט לשבת עם שייך מחובקת, ולראות הסרט הזה ביחד, הוא סרט חמוד, ועדין, ורגיש, ואת סיימת אותו, ואת אומרת, וואלה, המטל זה דווקא נחמד. אז תראי, אפשר לדבר על מנבים. אפשר לשאול את השאלה, אוקיי, מצוין, מה מנבא, כשאנחנו עושים מחקרים כאלה, מי יגיע בדיוק לדברים שהוא שאף אליהם, ומי לא? ופה אפשר לדבר על, על כמה מנבאים, אבל אין לנו זמן לכולם, אז את צריכה לכוון אותי, על מה בא לך שנדבר?
לא יודע, תבחר אחד.
סליחה, סליחה שאני איזה, שאני אופנה את זה חזרה אלייך, אבל אני לא יודע מה מעניין אותך.
לא, לא, קודם כל... כל הנושא הזה מאוד מאוד מעניין אותי, וברור לי שאנחנו לא זה, אבל בוא נדבר נגיד על הורות, אם אנחנו כבר ב...
וואו, איזה כיף.
הורות הסכינן, כן?
וואו, הייתי בטוח שתקחי אותי במקומות אחרים.
לא,
מה
לא.
מה זה משמחת אותי?
אחי, כן.
יאללה, בוא נדבר על הורות. את יודעת, יש מחקר אמריקאי, שואלים הורים, רוצים לדעת מה הורים רוצים. אז בבקשים להם להשלים את המשפט. אני אבקש ממך להשלים את המשפט, בסדר? אבל אותנטי, בלי הומור, מה יוצא לך מהלב? אוקיי. תשלים את המשפט, I want my child to be...
happy?
90% אומרים happy.
באמת?
90%. עוד 10% אומרים asleep, אבל זה כבר בעיה אחרת.
טוב, תלוי באיזה גיל היה.
כן, זה. האמת שכשגדלים זה דווקא לפעמים יותר asleep. זה כמו ש...
שהם מתבגרים.
עבדתי עם איזה משפחה שאימא סיפרה למתבגרת שלה, שהיא בת 15. היא אומרת, אני נכנס לסלון, אני רואה את הצופה בטלוויזיה בנאום של נסראללה. אני מסתכלת עליה, אני מסתכלת על נסראללה, ואני אומרת לעצמי, עליו יש לי דברים טובים להגיד.
וואו.
אז בוא נשאל את השאלה, אם עוד מעט שאל to be happy, זאת אומרת, הורים בסוף רוצים שהילד שלהם יהיה מאושר, זה השאיפה שלהם.
נכון.
יש עוד שאיפות כמובן, אבל זאת השאיפה המרכזית. אז שאת שאלת השאלה.
שזה מצחיק, כי נראה לי שזה, רוב הילדים הם די מאושרים מהבסיס שלהם, לא?
כן, השאלה עד כמה.
אז אני התחלתי לראות את ההרצאה שלך, במסגרת התחקיר שעשיתי לפני שנפגשנו, ושאלת שאלה שזה כאילו, זה היה נורא מעניין, שאלת כמה פעמים
ילד צוחק ביום, נכון. כמה? את זוכרת מה זה?
אני זוכרת, אבל זה גם זה, זה מטורף, כאילו.
300.
300 פעם.
300 ביום, ומבוגר?
15.
כן, ומה הדבר העצוב? שכשאני שואל אנשים, מתי הירידה הגדולה לדעתכם בין ה-300 לבין ה-15, אומרים לי, זה קל, כשמתחתנים. לא, ממש לא.
חשבתי כשבאים הילדים.
לא, 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 לא. אז זהו, זה בדיוק הנקודה. את יודעת, הורים כל כך רוצים שהילדים שלהם יהיו מאושרים. בצדק, גם זה מה שאני רוצה. אוקיי? אבל הם לא יודעים איך. לא יודעים איך. עכשיו, אני אספר, היינו בחנות צעצועים, ראינו טרקטורונים.
אוקיי.
טרקטורון לילדים. מכיר התופעה הזאת? כי הליכה מזיקה לבריאות של ילדים, אז עדיף שהם ייסעו בטרקטורון, יעשו עם הידית, במקום חספחים ללכת או לרוץ, שזה רע מאוד לבריאותם. אז שאלתי את המוכר, אמרתי לו, תגיד, 3,000 שקל? אין מצב שמישהו קונה ב-3,000 שקל טרקטורון לילדים.
בטר שיש.
אז מתברר שהיה יותר אינטליגנטי ממני, כי הוא אמר לי, תגיד, איפה אתה חי?
זה המוצר הכי נמכר.
כן, קונים את זה בלי סוף. עכשיו, מה יפה? שהקימו עכשיו חנויות מיוחדות שנקראות קיד מוטורס, שהן על חנויות לטרקטורונים לילדים עם מחירים בין 3,000 ל-10,000 שקל. עכשיו, כשאתה שואל הורים, למה אתה קונה את זה? הוא אומר, זאת אומרת, זה שאלה שלי יהיה מאושר. עכשיו, זה טרגדיה.
ממש.
כי אולי הדבר, השאלה הכי נחקרת אי פעם בתולדות החינוך, היא שאלה מה הופך ילדים למאושרים. והאמת היא שלנו תשובה ממש טובה, שנבדקה בהמון תרבויות, ונבדקה במעמדות סוציו-אקונומיים שונים, ונבדקה בהקשר של מורים, ושל הורים, של מון תחומים, ויש לנו תשובה ממש טובה.
מה התשובה?
יש שני גורמים.
אוקיי.
והגורם הראשון, זה הגורם שקל לרוב ההורים. בסדר, לרוב, לא לכולם, אבל לרוב ההורים. וזה תמיכה חום מחלה. בסדר? זה התחושה הזאת של ילדים שיש להם אהבה ללא תנאי.
זה מה שרציתי להגיד, אז אני כאילו שמחה ש...
אבל חכי, זה הציר הראשון.
אוקיי.
הציר השני. זה, אבל התחלתי עם זה שזה הציר הקל. התחלתי, זה.
לא, וזה גם, ככל שמספר ילדים עולה, זה יותר קשה להורה, כל מה שאמרת עכשיו, כאילו חום, מחלה, זה...
אני חושב, אני אגיד לך, נראה לי שזה קודם כל עניין של כמה בכלל הילד יודע, שזה לא משנה מה הוא יעשה. אנחנו שם.
כן.
תמיד יהיה לו את הגב הזה, תמיד יהיה לו את מי שאוהב אותו, גם אם הוא יהיה בכלא, גם אם הוא יעשה מעשים נוראים, גם אם הוא יהיה הכי גרוע והכי דפוק והכי זבל בעולם, הוא לא יהיה זבל בעיניי, בעיניי הוא יהיה המלאך הכי מדהים והכי מטורף, הוא לא יכול להיות זבל בעיניי, בעיניי הוא יהיה, הוא הדבר הכי יפה שנוצר אי פעם. אוקיי? תראה, אנחנו משפחה חילונית, אפילו נגיד חילונית מאוד, חילונים קיצוניים, אבל אנחנו מאוד אוהבים מסורת.
אנחנו חילונים אדוקים.
אדוקים, אדוקים ממש. אנשים חושבים בישראל בטעות שלהיות חילוני זה להיות אנטי דתי, אבל זה לא, חילוניות היא תפיסת עולם. אוקיי? זאת אומרת, נגיד, אני מספר לאנשים שאנחנו עושים קידוש, או שאנחנו עושים סדר ופסח, זאת אומרת, אז אתה לא באמת חילוני. תקשיבו, אתם התבלבלתם במילה. ויש קטע של, אנחנו שואלים אשת חיל, סדר זה קבוע. ואז באשת חיל אנחנו אומרים תמיד רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולן. ואני תמיד אומר לילדים, זה בדיוק הנקודה. מה זאת אומרת את עלית על כולן? מה זה השקר הזה? אין מישהו יותר טובה מאמא, אין כאילו, אין בעולם, כאילו את עלית על כולם.
כן, בבית הזה, בבית שלכם הספציפי, אין.
כי הילד שלך זה הילד הכי מדהים בעולם. האמא שלך זה האמא הכי מדהימה בעולם. זה הנקודה. אז זה אחד, זה הציר הראשון.
אוקיי.
ויש את הציר השני. דרישה, ציפייה וגבולות. שאלי את עצמך כמה הורים הולכים הביתה כמו נידונים לקרדום, עולים במדרגות לאט לאט, מתכוננים. למה מתכוננים? כי הם צודקים, כי כל ערב הוא מלחמה. כל ערב, כן תכנס למקרא, עוד 10 דקות, כן רוצים עכשיו, לא רוצים עכשיו, מה הוא הציג לי, זרק לי, עשה לי...
להתעכבות הזאת הקטנה באוטו, כשאתה נכנס לחניון של ה...
כן, לנשום רגע לפני... אני אומר להורים דבר פשוט, מרגע שילד בן 4, ילדה עכשיו נהיית בן 4, מצוין. צריך להיות מצב מבחינת גבולות בבית, שאפשר להגיד לכל הילדים, אמא ואבא עכשיו צריכים שקט, לשבת לראות בנטפליקס את, אני שוכח מה אמרת, שכחתי.
אפטר לייף.
אפטר לייף. מה זה? זה כאילו התוכנית על החיים אחרי המוות?
זה, מי שמשחק את התפקיד הראשי זה איזה קומיקאי אנגלי מאוד מוכר, ששכחתי את שמו כמובן, והוא, אשתו נפטרה ממחלת הסרטן, הם היו זוג ללא ילדים, והיא אהבת חיה, וכאילו זה מספר על מישהו שכל יום מגרד את עצמו בזכותה. כאילו מגרד את עצמו במיטה, ועובר כל יום בזכותה. אז כאילו זה סיפור שהוא... כולו כרוך בדמויות מאוד 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 מיוחדות ומצחיקות שמכניסות לו לחיים הרבה סיבות לחיות, כי הוא מבחינתו איבד את הסיבה העיקרית שהייתה לו לחיות.
שהיא?
אשתו.
וואלה.
כן.
וואלה, וואלה. תשמע טוב.
כן, מאוד.
עכשיו אני אקפיד מאוד לא לראות, כי אני ישר את מכיר, יש לי נטייה מטורפת להתמכרויות.
זה גם שלוש שונות, אז...
אני נשאב לתוכו. כן. בדברים האלה אני חלש אופי, אני שר הולך לסוף ובודק בודק באינטרנט איך נגמרה הסדרה.
באמת? וואו, זה דבר לא לעשות.
אני יודע, זה חולשה, זה כל כך מסקרן אותי שאני רוצה לדעת.
גם בספרים אתה עושה את זה? אתה קורא את זה?
לא, 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 בגלל אני חושב שזה פשוט הרגל מילדות, שאז לא היה באינטרנט את הסיכומים, אז לא יכולתי לעשות את הדבר הזה.
אתה רואה, אתה לא כזה מבוגר, כי לא היה אינטרנט כשאנחנו היינו ילדים.
אז כן כזה מבוגר נראה לי, יצא לך הפוך כאילו.
לא, אבל כאילו, לא היה אינטרו, לא היה הקדמה לשום דבר, גם מה שראית בטלוויזיה.
מילא זה היה רק ערוץ אחד, כולנו ראינו רואים שש, את מכירה את הדבר הזה?
די שאני מכירה את הדבר הזה.
אם עכשיו אתם שומעים אותנו ואתם יודעים מה זה, אתם קשישים באופן רשמי, תודו בזה ותחיו עם זה באהבה. אני אחזור לעניין של דרישה ציפייה וגבולות, בסדר? אחד הדברים הכי קריטיים לאושר של ילדים, זה שילוב בין מצד אחד רמה מאוד גבוהה של תמיכה, אהבה, חום, אכלה, לבין ציפייה, דרישה וגבולות. כשאין דרישה, ציפייה וגבולות, ויש רק את התמיכה, חום ואכלה, אנחנו קוראים לזה הורות של המאה ה-21.
אוקיי.
למה? כי היא הכי נפוצה. היא הכי נפוצה במדינות המערב, הורים נותנים המון חום, המון זה הילד, הוא צדיק, הוא מלאך, הוא זה, הוא לא נכשל בשום דבר, הוא מושלם.
כאילו מה שמאפיין את ההורות במאה ה-21 זה הורות מאוד מאוד מגוננת.
מאוד מגוננת, מאוד עם תמיכה, מאוד עם החלה, והיא מעט מאוד דרישה, ציפייה וגבולות. תראה, אני אוהב לשאול הורים, תגידו, מה האלה שלכם עושה בבית? מה הוא עושה בשביל הבית? הוא אומר, סדר את החדר. הוא אומר, לא, התבלבלתם. לא מה הוא עושה בשביל עצמו, מה הוא עושה בשביל הבית? כל ערב יש לו משימה, הוא עושה את הכלים, הוא עוזר, הוא עושה את ה... לא עוזר, עושה. עושה את המטטה, לא יודע, מה הם עושים? יש תורנות שבועית שפעם בשבוע לוקחים מנקים יסודית כל הבית כולם? איך זה עובד אצלכם?
ומה התשובות שאתה מקבל?
ברור שלא. עכשיו זה עצוב. כי ילדים הופכים להיות תוצר של הבית, במקום חלק מהבית. ולמה זה כל כך גרוע? כי זה פוגע באושר. זה פוגע באושר מבחינה נוירולוגית. כי מרכזים, ואני לא נכנס לאזורים, ומה האזורים יותר פחות אחרי המוח, הוא באופן כללי הוליסטי, הוא לא עובד לפי אזורים ספציפיים, אבל יש אזורים שיותר חשובים לתהליכים מסוימים. לא ניכנס להיבט הנוירולוגי, אבל אזורים שקשורים בניהול עצמי, לא נבנים. הם צריכים תרגול, כמו כל דבר אחר במוח, use it or lose it. זאת אומרת, אתה לא משתמש באזורים, הם מתנבנים. ואז ילדים מתקשים לנהל את עצמם. ותראי ילדים שיש להם בעיים גבולות, הם עצבניים, הם כועסים, הם מתפוצצים, לא יודעים להכיל את הרגש. למה? בגלל העניין הזה.
הם גם נורא עצלנים.
זה, את יודעת מה, זה עוד, מבחינתי, את זוכרת המטרה של רוב ההורים, זה,
what
my child, to be happy. קודם כל זה פוגע להם באושר. נכון, את צודקת במה שאת אומרת, זה גם פוגע ביכול שלהם לממש את עצמם, להביא את עצמם לידי ביטוי, כי מה לעשות של להביא את עצמי לידי ביטוי, אני צריך המון לנהל את עצמי, במרכזי ניהול עצמי, לא נבנו.
ואם מישהו עושה את זה עבורי, אז למה שאני אתאמץ?
בדיוק, ואני אומר להורים, תקשיבו, בבית שלכם יש הרמות קול. בבית שלכם, אתם צריכים להתווכח שילד ילך למקלחת, אתם פוגעים באושר של הילד, תלמדו להציב גבולות. תלמדו לייצר את המערכת בבית שלא, סליחה, זה לא מקובל. מה זה? הורים אומרים לי, מתבגרים, הם צועקים, אתה יודע, מתבגר הופך לטרול לכמה שנים, וכל... תגידו, מאיפה ההמצאה הזאת? אתה יודע, זה המצאה מערבית? זה המצאה מערבית, זה מדהים. האם גיל ההתבגרות גיל מורכב? כן, הם מגלים את המיניות, ועניין חברתי, והמוח עובר כל מיני תהליכים נוירולוגיים מעניינים, סבבה, יופי. האם התהליכים האלה חייבים להפוך לצעקות וצרחות על ההורים? זה המצאה מערבית. גילי בגרות לא חייב להיות לראות בצורה הזאת. וההמצאה המערבית הזאת היא טרגדיה. כי היא פוגעת קודם כל בנערים, זה בדיוק השלב שאני צריך את הקונטרה שלך. אין כזה דבר לא להגיד לאמא ואבא מה קורה איתי, סליחה, מה אני אחראי עליך? ואני צריך לדאוג ל-well-being שלך.
כן.
שכח מזה. אוקיי, אז... אה, הפתעת אותי עם הנושא הזה, 30 ילדים, ידידי בטוח שמוכים לדבר על ארגונים, על התקדמות בעבודה, על מחוברות ארגונית וכל מיני כאלה. איזה כיף, מה זה שמחת אותי?
אני חושבת שיש קשר בין הדברים, לבין היכולת שלי להתקדם בעבודה, לבין זה שאני אהיה אמא שמממשת את עצמה, אמא שלמה, ששלמה עם הדרך שבה היא מחנכת את הילדים שלה, אני כאילו מוצאת קשר בין הדברים האלה.
לא, ודאי. ודאי. הקשר הזה אגב קשור לכמה אני בכלל מסוגל להסתכל על אחרים ולהבין אותם. וההתבוננות הזאת לאחרים, היכולת להבין את האחר היא בסיס. אחד הדברים הכי קריטיים היום בהתקדמות בארגונים זה של מחוברות. חשבתי שנדבר עליו הכי הרבה. אז בעניין הזה של מחוברות, הבסיס זה יכולת להבין את האחר. את יודעת, עכשיו אני אספר שני סיפורים משפחתיים, הם מגניבים והם קשורים לנושא, בגלל זה אני אספר אותם, בסדר? אספר סיפור ראשון על סבתי עליה שלום, סבתא משה, שהייתה אישה מדהימה, מדהימה. והיא הייתה תמיד אומרת לי, אתה צריך לחשוב כמו הדג. מה זאת אומרת לחשוב כמו הדג? כל יום שאתה הולך לדוג, אתה לא שם על החכה תותים, כי אתה אוהב תותים. אתה שם תולעת, כי אתה חושב כמו הדג, וזה מה שהדג אוהב. לא עם אנשים אתה אחרת. תמיד תשאל את עצמך מה הצד השני רוצה וצריך. אגב, מה אנשים רוצים וצריכים? כדוקטור פסיכולוגיה, שני דברים.
זה מאוד מאוד חכם.
להרגיש חשוב ואהוב. כמה אני יודע לגרום אנשים סביבי להרגיש חשובים ואהובים? As simple as that. כמה אני יודע לפרגן? אוקיי? כמה אני יודע להגיד מילה טובה? עשינו מחקר עם מנהלים, שאלנו אותם כמה אתם מפרגנים לעובדים, כמה אתם מפרגנת לעובדים, לעובדים שלך, מ-1 עד 5. אחוז האנשים שענו 4 או 5?
גבוה.
כן.
אחוז גבוה.
כמה?
אנשים בטוחים שהם...
כמה? תני לי מספר.
באחוזים?
כן.
70, 80 אחוז?
95.
וואו.
אחרי זה, את מה, מי הלכנו ושאלנו?
עובדים.
את המפורגנים. פרגנו להם בלי סוף.
באופן מאוד מפתיע.
16 אחוז אמרו, המנהלת המנהלת שלי, פרגנים לי במידה רבה רבה מאוד. זאת בדיוק הנקודה. אנשים לא מודעים.
כן.
כמה אני מודע? עכשיו סיפור שני.
אוקיי.
בת שלי, אהובה יערה, נכדה של סבתא משה, לא, שרי נינה של סבתא משה, הולכת, חוזרת מהגן, יש לה מדבקה, כמו שעושים היום, אני מספר אחת. כן. כי היום אין, זה הורות של המאה 21, אוקיי? אני, אם לצטט פילוסוף דגול, ואדם בעל שיעור קומה, אז אני אצטט את המשפט הנפלא, אני מאמין בעצמי, כי אני זה אני, והאמת בתוכי. והם רק הסתכל בתוכי, אמצא את הדרך שלי. זיהית, זה טוב מאוד, יובל המבולבל. מאוד מחבב. בכל אופן, אז זה בדיוק זה, האמת בתוכי, אני מושלם, תסתכל פנימה, תמצא את התשובה. עכשיו, שאלת אותה, ירולה, למה כתוב לך אני מספר אחת? ירולה לי, מה זאת אומרת, אבא? כי אני מספר אחת. אמרתי, תגידי, ומה שאר הילדים בגן, הם גם קיבלו מדבקה כזאת? אמרת לי, כן. וגם הם מספר אחת? אז היא חושבת, ואתה יודע, כנראה שעל המדבקה שלהם היה כתוב אני מספר 2.
גדול.
מה הקשר בין שני הסיפורים האלה? אתה לא יכול לחשוב כמו הדג, אתה לא יכול להבין אחרים, אתה לא יכול לפרגן, אתה לא יכול לפתח את האחר, לייצר את הבונדינג הזה, אם אתה לא גם ממוקד החוצה. אם אני כל היום עסוק בכמה אתה מושלם, אם אני לא מושיב אותך, את השני בנות 10 שלך, ללמד את הבני 5, לעשות אתם בחוברות קיץ, אתה יודע נחוברות קיץ, בני 5.
עושים חוברות קיץ ביחד.
איזה כיף, ולעשות להם אימון ספורט כל יום, ולהניג אותם, לשים אותם בצמתים שהם יעבדו, זאת אומרת, מה קרה באותו רגע? היא לומדת לחשוב כמו הדג. היא לומדת, אבל ברגע שאני שולח אותה לחדר שלה לעשות את הדברים שלה, ורק שתהיה פנויה לדברים שלה.
ושאני אפנו לדברים שלי.
את מבינה, זה מה שצריך להגיד לך קודם, מגיל 4, ילדים צריכים לדעת, שאם אבא ואבא מקשים חצי שעה שקט, חצי שעה לא מפריעים להם. אם אבא ואבא עכשיו רואים סדרה בנטפליקס, Life After Death or whatever. בסדר, זאת אומרת, זה בדיוק זה. זה לטובת הילד, זה לטובת הילדה, זה לא לטובתי. זה גם לטובתי, כי נחמד לבוא הביתה, כאילו שזה, אבל זאת הנקודה. אגב, כשבודקים מורים, כשבודקים מנהלים, אתה מוצא את השילוב הזה. בנענים שהם פשוט רק כל היום נותנים למסות מה שאני רוצה, לא טוב, זה מוריד את האינגייג'מנט. מתי זה טוב? כשמצד אחד אתה מאמין בי, ומפרגן לי, ותומך בי, אבל מצד שני מציב סטנדרט גבוה, ומנהלים את חושבים ששני הדברים האלה מתנגשים. הם לא, הם משלימים אחד את השני, הם הכרח אחד לשני. צריכה לכוון אותי לעוד.
לא, זה...
או שזהו, הסתיים לנו הזמן.
לא, לא, אנחנו... יש לנו עוד כמה דקות.
יש.
אני רציתי לצטט משהו שקראתי באתר שלכם, שהוא אומר דבר כזה, אתה רוצה יותר כסף, זוגיות יותר טובה, להיות הורה יותר טוב, מנהל יותר טוב, שאל את עצמך שאלה פשוטה, מה התוכנית?
כן, 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 זו אמירה מאוד יפה. תראו, אני אגיד בהקשר הזה את הדבר הבא. אני אגיד שתוכנית מעשית אוכלת החלטות לארוחת בוקר.
אוקיי.
בסדר? זאת אומרת, יישום אוכל תכנון לארוחת בוקר. העניין הוא מנגנונים. אחד הדברים, דיברתי קודם על מה מנבא, זה מנגנונים. מה זה אומר מנגנונים? מנגנונים אומר דבר פשוט. אל תספר לי סיפורים. אל תגידי לי, אני רוצה זוגיות יותר טובה. איזה כיף. שתי מילים. מה התוכנית? אל תספרי לי מה את רוצה. לא אומרתי מה את רוצה. מה אכפת לי? זה פנטזיות. תמשיכי לחלום עד מחר. איזה כיף לחלום. תענוג.
כן, לא, אני גם רוצה להיות במלדיבים כרגע.
מעולה. אני רוצה בגיל 21 להגיע לירח. כל אחד. חצון שלו. הכל, החיים יפים. מצוין. לא אמליץ לך על מלדיב. זה שיחה לאחרי התוכנית.
אוקיי, טוב, אחרי זה באמת ספר, זה מעניין אותי, כי זה באמת בתכנון.
כן?
כן.
אני תביא, אתה יודע, זה מדהים אותי, כי...
כחופשת גלישה, אבל לא כחופשת.
את גולשת?
כן.
די, זה כיף, רוח או גלים?
גלים.
די, אז לכי למלדיבים. I take it back. איזה כיף, וואו.
כן, זה, אני עוד לא שם, אבל זה כאילו, זאת התוכנית, יש תוכנית.
איזה מגניב, לבד או עם כל המשפחה?
לא, לבד.
יו, זה שווה, אז כך כאילו 2-3 חברות, ולנסוע למלדיבים לחופשת גלישה.
כן.
יו, ואתם חבורה שגולשת?
כן.
אז למה לא מחר בבוקר?
למה לא מחר בבוקר לעשות את זה?
כן.
כי זה עניין של רמה, אני לא שם עדיין.
מבחינת יכולת גלישה, מתי התחלת לגלוש?
מבחינת יכולת גלישה, אני התחלתי לגלוש לפני שנתיים, אבל למלדיבים זה גלים גבוהים יחסית.
וואו, איזה כיף. לפני שנתיים התחלת ללמוד לגלוש?
כן, ומשבר גיל הרבה.
איזה שווה זה.
כן.
וואו. יש גיל שאין לו משבר? יש משבר 2, משבר 30, הרבה 40, הרבה 50.
לא יודעת, אני התחלתי את משבר גיל 40 בגיל 30, אז לא יודעת.
טוב, נחזור למה התוכנית? אחרת אנחנו נמשיך עם משברי גיל הזה. אני אומר דבר פשוט, את עושה זה יותר טובה? מעולה. מה התוכנית? במילים אחרות... תראי לי את המנגנון. מה המנגנון? אל תספרי לי מה אתם רוצים, אל תגיד לי אני אשפר את התקשורת, זה לא מעניין אותי. תגיד לי מצוין. א', אנחנו שמנו עכשיו ביומן, חצי שנה קדימה, פעם בשבוע, ערב שאנחנו הולכים לשבת ולדבר. ב', ערב כזה דורש התארגנות. איזה התארגנות הוא דורש? הוא דורגש יום לפני שאנחנו נדבר, נתאם תוכניות, מצוין, שמנו את זה ביומן. 3, הוא דורש...
בייביסיטר.
בייביסיטר, ואת זה אנחנו צריכים לארגן שבוע לפני, ושנו את זה ביומן. 4, הוא דורש את זה שאני ואישי נגיע יותר מוקדם, אנחנו במשך היום שולחים אצלנו וואטסאפים, בשביל לבדוק שהכל בסדר, תזמנו את הוואטסאפים, תזמנו מיילים שמיועדים לדבר הזה. 5, זה רואה שמני כך וכך, ואז אנחנו יוצאים, תראי לי את המנגנון. ומה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים שבהקשר הזה, מי שמממש את זה, זה לא מי שיש לו שאיפות ענקיות. בסדר, לכי עכשיו לאולימפיאדה ותבדקי מי מגיע להישגים יותר גבוהים, הרי כולם סופר כישרוניים. זה לא מי שיותר שואף, יותר רוצה. זה מי שייצר מנגנונים יותר חזקים. ומנגנונים, סליחה, דורשים מילה, שהיא לצערי הרב מילה גסה, והיא לא מילה גסה, היא מילה מדהימה. פסימיות.
באמת?
כן, פסימיות זה להגיד, כן, זה מה שאנחנו רוצים, מה אני מכיר את עצמי. עזוב אותך, אני ואישי עסוקים ברמות על, אנחנו לא ננגיע לזה בחיים. אישי אהוב, הוא כזה איש מדהים, הוא עושה מיליון דברים וכאלה, והוא ירצה לגרור עוד דקה ועוד דקה ולא ילך. ואני מכירה את עצמי. פודקאסטים, עניינים, הפקות, וזה אין, זה ייפול בדיוק על אותו יום, אין מצב שזה יקרה. עכשיו, בהנחה הפסימית, בוא נבנה מנגנות, זה כן יקרה. פסימיות היא לטובתנו לא פחות מאופטימיות. אם תרצי, בואי נקרא לזה אופטימיות ריאלית. בסדר? כן, זה יקרה, אם אנחנו נתכונן ל-worse, ואז נבנה משם. אוקיי, זאת אומרת, זה בדיוק לבנות מנגנונים, ולבנות את המנגנונים, זה מה שאת יכולה לתת מתנה לילדים שלך. בא אחד הילדים שלך, אומר, אני רוצה במולדת, מעולה אהוב. הנה שתי מילים. מה התוכנית? בוא תראה לי את התוכנית. התוכנית שלך ביום הולדת זה... איך תעשה את זה? אתה צריך קודם להגן את החברים? מה שלבי עבודה? השאלה הזאת של מה התוכנית, זה שאני רוצה לשאול את העובדים שלי. בסדר? בא עובדים אומרים לנו, וזה יש בעיה, מצוין, מה התוכנית, מה מצוין, הראינו בעיה, מצוין, מה התוכנית, אתם הולכים להציף אותה? עם מי אתם הולכים להציף אותה? באיזה שלבים אתם הולכים להציף אותה? איזה סוג פתרונות אתם רוצים? הגדרתם נכון את השאלה? מה התוכנית? זה שתי מילים שהן כל כך חשובות, כי הן מדברות בדיוק על זה, הן מדברות על זה שמנגנון אוכל יעדים לארוחת בוקר. תראה לי מנגנון.
זה מדהים, כי זה נכון לכל שלב בחיים, אתה פשוט צריך לעשות את, את ההתאמה, כאילו את האדפטציה.
וזה חשוב, כי זה משהו שהוא חלק מתרבות. אני לא סובל פקה-פקה. צריכים יותר זה. אוקיי, בסדר, הבנתי. עכשיו תסביר לי מה התוכנית. אל דבר איתי המונחים האלה, זה משעמם.
מעולה. אוקיי, זה שאלה אחרונה, היא טיפה מורכבת, אבל אני בטוחה שתמצא לזה את הזה. האם המציאות המשתנה היא מורכבת יותר לנו המבוגרים, כי הילדים שלנו פשוט נולדו לזה, וזה כאילו, זה שאנחנו מצאים, יש לנו לשנינו, לשני הצדדים יש את אותה נקודת פתיחה.
אני חושב שהיא יותר מורכבת לילדים.
באמת? אני חשבתי שההפך.
כן, כי הם גדלים מתוך אולם שבו הקצב יהיה אפילו יותר מהיר מהיום. אם לא יהיה איזה אסון בדרך או משהו שלי, נקווה שהכל יהיה מצוין. הם גדלים לעולם אפילו יותר מורכב. הם גדלים לעולם שהוא הרבה יותר פשוט חומרית. בסדר? סביר להניח שהילדים שלך כבר לא יצטרכו לנקות את הבית אף פעם, לא יצטרכו להסיע לחוגים, חווים אוטונומיים פשוט יזהו את הפרצוף של הסייעת, או של הסייעה, צריך להגיד, זה דו מגדרי, יזהו את הפרצוף שלהם, הם יקישו קוד, את תשרי במצלמה, שזה באמת הם, והיא תפתח הדלת. ילדים שלך כנראה לא יצטרכו להסיע לחוגים, לא יצטרכו לנקות את הבית, כי יש רחפנים היום ששואבים אבק, ושעושים דברים אחרים. לא יצטרכו לחבס, יהיה מכונה שאתה זורק את כל הבגדים, הם מחפשים, זה, מקפלים, עושים הכל, ואולי יצטרכי להעביר לארון.
מוציא את זה מאיזה ארון בתקרה או משהו כזה.
כן, זה יהיה להם עולם, בחינה טכנית הוא היה מאוד יותר קל. צריך להגיד, העולם שלך ושלי הרבה יותר קל מהעולם של ההורים שלנו. כן. ולו ברמת זה שיש טיטולים, ברוך השם. כן, כאילו, וואו, כאילו, אוקיי, יש טיטולים, ויש לנו הרבה יותר דברים בסופר, ויש לנו חוגים, ויש לנו רכבים, ויש לנו אפשרות בילוי, שזה אומרים שלך לא חולמים לנסוע למלדיבים, בסדר? אז מבחינה חומרית זה יהיה להם יותר קל.
חולמו לצאת למסעדה, פעם שבוע.
כן, בדיוק, או לסרט, או לזה, זה היה וואו, כאילו, כן. אז קודם כל, מבחינה חומרית, ברור שמצבם יהיה לאין ערוך יותר טוב. מצד שני, הם חיים בעולם מורכב מאוד. רוב בני הנוער קמים באמצע הלילה לבדוק את הרשתות החברתיות. רוב, יותר מ-50%. זה התמכרות קשה. זה פוגע בהתפתחות המוח שלהם. זה לא קל.
זה הדברים היותר, הצדדים היותר מדאיגים.
כן.
כל חזון המטאברס הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד...
בעייתי, את יודעת, יש נתון שכל מה שאני קורא אותו, אני מעצמי, לא יכול להיות. מספר הפרטנרים המיניים לאדם יורד.
כן, אז זה דווקא מאוד הגיוני.
כן.
כי אנשים יהיו בדיכאון.
אז אתה אומר לך, מה קורה כאן? איך זה יכול להיות שמצא איזושהי יותר פתיחות מינית? זה שמספר הפאטרים לבן אדם יורד. כאילו, מה קורה?
כי העולם הוא... דימוי עצמי.
בדיוק. והעולם גם יותר וירטואלי, אז המפגש הוא יותר... אתה רואה שבחלק המצבים זה יוצר ממש קושי להסתכל על האחר, על מה שדיברתי קודם, על לחשוב כמו הדג. אני חושב... שהם יצטרכו ללמוד מיומנויות מאוד מהותיות של איך מנהלים את עצמם מול המדיה החברתית, איך מנהלים את עצמי מול הטכנולוגיה, איך אני בונה לעצמי מחוברות עם הקהילה, עם אנשים סביבי, עם ברמה זוגית. שר החינוך לא שם. שר החינוך נמצא גם לא איפה ש... גם כשאני ואת גדלנו לא היה רלוונטי, ואני אגיד לך יותר מזה, עוד יותר עצוב, גם כשההורים שלנו היו בבית ספר, מה שלמדו אותם במשרד החינוך, לא היה רלוונטי. מה שאני במשרד החינוך היום היה רלוונטי, הורים של סבא וסבתא שלך ושלי. שם זה היה רלוונטי. ולא מלמדים. אין מיומנויות דיגיטליות. אין, יש מקומות שכן, בסדר, יש בתי ספר, יוזמות מדהימות שבאות מהשטח.
בגלל זה אני חושבת שזה הרוב עלינו. כאילו, הרוב זה ממש על הכתפיים.
אני לא אגיד הרוב, אני אגיד הכל. אני אגיד שמבחינתי במצבים רבים, לא בכל מערכות החינוך, שהן מערכות חינוך שהן מדהימות, אבל הן היוצאות מן הכלל, מבחינתי בית ספר במקרים מקשה עלינו. כי הוא למד דברים לא רלוונטיים ומזיקים, לדוגמה שלומדים בשביל מבחן. מה זאת, למה אתה לומד בשביל מבחן? אז מה אני לומד אותך, שלמידה זה לא כיף?
כן.
שלמידה זה דבר שאתה חייב לעשות כי מישהו הכריח אותך, ומישהו בוחר לך מה ללמוד, ואיך ללמוד, ומתי ללמוד, ומכריחים אותך להגיע בשמונה הבוקר לבית ספר. למה בשמונה? לי מתאים להגיע בעשר וללמוד עד שבע בערב. למה אתה אומר לי אחרת?
גם לי מתאים להגיע בעשר לבית ספר כשאני הייתי...
ולי מתאים להגיע בחמש. אני אוהב את השעות המוקדמות, היום קמתי בארבע וחצי. בסדר? אז לא, זה לא וואו, זה פשוט הפיזיולוגיה שלי. בסדר? אשתי אהובה, מתאים לה לקום בעשר. אז מה? זה הוואו שאני צריך ללמוד את עצמי, ואם אתה אומר לי כל יום לבוא בשמונה, אז אתה עושה בדיוק הפוך ממה שאני צריך בעולם המציאות המטורפת שלנו. אל תגיד לי לבוא כל יום בשמונה, אל תגיד לי ששיעור 45 דקות, אל תגיד לי שאני חייב ללמוד עם עוד 30 ילדים בכיתה, כי לי זה לא טוב ללמוד 30 ילדים בכיתה, לי שפרות קשב וריכוז, זה רע לי מאוד. למה אתה אומר לי את הדברים האלה? למה אתה נושא מונע ממני ללמוד איך אני צריך ללמוד?
ובנימה אופטימית זאת.
איך הצלחנו לסיים בנימה פסימית? לא יומן.
לא, אני חושבת שאנחנו היינו מאוד מאוד אופטימיים, וגם הנושא של התוכנית הוא, אני חושבת שהוא הכי הכי רלוונטי, מכל מה שאמרת, זה באמת דברים שהם סופר רלוונטיים לתקופה הזאת. אני ממש ממש מרגישה וחושבת, אם אנחנו רוצים קצת לסיים בזה, התפקיד שלנו בתוך כל הדבר הזה, הוא באמת לתת לילדים שלנו את המיומנויות הרגשיות והערכיות, כאילו זה הכל עלינו, זה לא יגיע משום דבר חיצוני, וזה רק ילך וידרדר אם אנחנו לא, מה שנקרא, נשים על זה את הדגש.
ואתה רואה את זה, אתה רואה שיש ילדים שאין להם את הגב, עם כל הכבוד, ארבע ילדים שלך, יש מה זה גב? בוא נגיד את האמת, יש להם סופר גב. יש להם לקות למידה, ירוצו לקחת אותם לעזרה ולחוגים ולבחונים ועניינים. קוראים הילדים שאין להם את זה.
נכון.
וזה זה, זה מאות אלפי ילדים, שאין להם את זה. אין להם חוגי השרה, לא לוקחים אותם למעיינות בחול המועד, לא נותנים להם להתגלגל בחול. את יודעת, זה, יש פה טרגדיה ענקית. זה נושא לפרק נפרד.
לגמרי. לגמרי. עוז, תודה רבה רבה שהגעת לתוכנית. אנחנו סיימנו להיום, אנחנו נשתמע בעוד שבועיים, תוכנית נוספת של חיות בדיגיטל. בינתיים תשמרו על עצמכם, יאללה ביי.